שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט נוסף. כרגיל, אני פה עם שני הבנים שלי.
יונתן ואיתמר.
והיום נדבר על אגודות סתרים בכלל והבונים החופשיים בפרט. מאחר וזו האגודה המפורסמת ביותר. הרבה בגלל חבריה המפורסמים והסודות שהיא שומרת. הסודות האלו הציתו את הדמיון של רבים ב-400 השנים האחרונות. וספרים רבים נכתבו, סרטים רבים צולמו ועלילות רבות ניתבו עליה. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים והמאזינות שלנו שיש לנו גם ערוץ יוטיוב שנקרא הסקרנים פודקאסט, ובו אנחנו מעלים מעת לעת גרסאות לפודקאסט שלנו הכוללות וידאו, לאלו שרוצים גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר ומתחילים. הסקרנים. מה הן בעצם אגודות סתרים? כמו מה זה נשמע לכם?
כמו קבוצה של אנשים שיש להם סוד.
בשבילי אגודות סתרים נשמעות כמו משהו סודי שאסור לספר לאף אחד שום דבר בתוכם. אפשר לדעת מה הם או איך קוראים להם, אבל לא לדעת יותר מדי.
אז אגודות סתרים לא בכך אומר שהקיום שלהן נסתר, אלא יותר האמונות, המנהגים והדקסים שלהן לא חשופים לציבור הרחב. ישנן עדויות על אגודות סתרים עוד מימי היוונים והמצרים הקדמונים, בהם קבוצות של אנשים ששמרו על פולחנים או טקסים סודיים, בעיקר מתוך חשש שירדפו אותם או אפילו יהרגו אותם בגלל אמונתם. דוגמה עתיקה אחת כזו מיוון היא פולחן דמטר או המיסטריה של אלאוסיס. אגודה סודית אחרת הייתה האחווה הפיתגורית. קבוצה זו האמינה בגלגול נשמות, שבה הנשמה מתגלגלת בין בני אדם לבעלי חיים ברמות שונות. כתוצאה מכך הם היו צמחוניים אדוקים והאמינו בניקוי הגוף והנשמה. את ניקוי הנשמה הם עשו לא באמצעות מדיטציה או פעולות כאלה, אלא באמצעות לימוד מתמטיקה ומדע, כיאה למורשת פיתגורס, הפילוסוף המתמטיקאי היווני. היו להם עוד כל מיני חוקים לא ברורים כמו איסור על אכילת שעועית, ענידת טבעות וחובה לגעת באדמה לאחר שמיעת רעם. אבל מי אני שאשפוט? בימי הביניים, אגודות ואחוות סתרים נרדפו על ידי הכנסייה הקתולית ועל ידי האינקוויזיציה, מתוך חשש שיסיתו אנשים מהדת והאמונה. ההתעוררות של אגודות הסתרים החלה עם תום ימי הביניים, בתקופה שנקראת
הרנסנס.
הרנסנס. הלידה מחדש. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה, הוא ממתי נפתלי. ואביו איש צורי, חרש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה, ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ככה מתחיל בתנ"ך סיפורו של חירם, הידוע גם כחירם אביף, חירם אבי, או בנה של האלמנה, כפי שהוא מוכר בקרב הבונים החופשיים. על מקדש שלמה שמעתם?
כן.
אז שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, לפני בערך 2700 שנים. חירם, שהיה אמן מומחה בנחושת, ברזל וזהב, נשלח מהעיר צור לפקח על הבנייה, להיות האדריכל הראשי. על פי האגדה, לקראת סיום בניית בית המקדש, שלושה בנאים ערבו לחירם בעת שיצא ממנו, ודרשו שיגלה להם את סודות הבנאי הראשי. מי שסרב, הם רצחו אותו, וקברו את גופתו תחת עץ ענף השיטה. למחרת, מאחר ולא הגיע לעבודה, נתן שלמה המלך הוראה לחפש אותו, וכך נמצאה גופתו.
אוי.
נרוץ בזמן לימי הביניים באנגליה. שם נבנו בתקופה הזו המון ארמונות, כנסיות וקתדרלות. איגודי הבנאים, שזה קבוצות מקצועיות של בנאים, היוו חלק חשוב בחברה, ובנאים עברו מאתר בנייה אחד למשנהו, ומאחר ולא היו כרטיסי ביקור באותה תקופה, התפתח נוהג של לחיצת יד סודית, בה דרך הלחיצה אפשר לבנאים לדעת מה ההכשרה של הבנאי שעומד מולם. אם הוא מתחיל, מישהו ותיק, בנאי מומחה, לפי הדרך שבה הוא לחץ את היד.
מעניין.
לחיצת היד הסודית הזו היוותה בסיס ללחיצת היד הסודית של מסדר הבונים החופשיים. את הבונים החופשיים הקימו ככל הנראה בנאים אמיתיים, שחיפשו לקיים מפגשים חברתיים, ועל הדרך גם לקיים אחווה. שתקדם אמות מוסר חברתיות בהן האמינו. אהבת אחים, סיוע ואמת. החברות בבונים החופשיים מחייבת סדרה של טקסים סודיים, שבועות סודיות, אך גם נאמנות לחברים האחרים ולעזרה לזולת. בטקס הקבלה לדוגמה, המועמד נכנס כשעיניו מכוסות, ועובר סדרה של פעולות מבלי לראות דבר. כיסוי העיניים מסמל את המעבר מהחושך אל האור. עד היום היה כביכול עיוור, ומהיום הוא יכול לראות. זה סימבולי, זה סמלי.
מעניין.
הסמליות לוקחת חלק מרכזי בכל אגודות הסתרים, והאחוות הסודיות. הבונים החופשיים לדוגמה לובשים סינרים מאותרים במהלך המפגשים שלהם, כמחווה לסינרים שלבשו הבנאים בימי קדם. בסמל שלהם ניתן לראות גם את הפלס ומד הזווית, וגם מחוגה. הסמליות שלהם, מעבר להיותם כלי עבודה של בנאי, שהפלס מסמל את היות האדם ישר והגון, כמו הביטוי ישר כמו פלס, שמתייחס לכולם בשוויון וכבוד. המחוגה מסמלת את המעגל, או הקו, שהחברים מציירים לעצמם, על מנת שלא לעבור להתנהגות שאינה מוסרית. כיום, בבונים החופשיים, חברים מעל לשישה מיליון איש מכל מוצא, דת ולאום ברחבי העולם. אבל יש ביניהם מחנה משותף אחד מרכזי. אתם רוצים לנחש מה?
שכולם בנאים.
כולם בונים חופשיים?
טוב, זה שכולם בונים חופשיים זה ברור. ממש לא כולם בנאים, להפך. יש שם אנשים שהם יכולים להיות מלאכים, ונהגי מוניות באותה לשכה. לשכה זה המקום שבו הם מתכנסים. אז מה שמשותף ביניהם זה שהם כולם גברים. ישנו איסור מוחלט על נשים להיות חברות בבונים החופשיים.
למה?
כי זו מסורת עתיקת יומין. מה שכן, נשים כוכבית ונגיד שבשנים האחרונות יש מקומות שכן מאפשרים לנשים להצטרף, אבל זה עדיין לא הנוהג באופן מלא וחופשי. מה עם חירם ממקדש שלמה? הוא גם היה בנאי מומחה וגם הגן בחייו על הסוד. עכשיו, לא קשה להבין למה הוא היווה מקור השראה לארגון. בין חברי הבונים החופשיים לאורך השנים ניתן למצוא ראשי מדינה, כמו ג'ורג' וושינגטון ופרנקלין דלאנו רוזוולט ועוד הרבה נשיאים אמריקאים אחרים, ווינסטון צ'רצ'יל, המלך חוסיין מירדן, מספר מלכים מאנגליה, אבל גם אנשים כמו האסטרונאוט ג'ון גלן, או הקוסם היהודי הרי הודיני, ואפילו וולפגנג עמדאוס מוצרט. ששזר סמלים של הבונים החופשיים באופרות שלו, כמו חליל הקסם. חוץ מהבונים החופשיים, ישנן עוד אגודות סתרים רבות. המפורסמות שבהן כוללות את הטמפלרים, שהיו מסדר אבירים צלבני, מסדר הגולגולת והעצמות, שנוסד באוניברסיטת ייל בארצות הברית ב-1932, ואפילו בני ברית היהודי, ששם לו למטרה לאחד את עם ישראל, לפתח את ההשכלה, לשפר את מוסר העם ולעזור לנזקקים. אולי המפורסמת שבאגודות הסתרים פרט לבונים החופשיים היא האילומינטי, שנוסדה בגרמניה במדינת בווריה במאה ה-15, ומטרתה הייתה לכרסם בכוחה של הכנסייה הקתולית באמצעות האינטלקט והחשיבה. אילומינטי משמעו הערה, זה מקור השם.
האילומינטי זה הזה עם המשולש והעין בפנים?
אז האמת היא שהמשולש עם העין, שמסמל את ההשגחה העליונה, הרבה פעמים מייחסים את זה גם לבונים החופשיים. זה אפילו נמצא על השטר של הדולר האמריקאי, והרבה תיאוריות קונספירציה טוענות שהבונים החופשיים ניהלו את המהפכה האמריקאית, ובגלל זה הם הכניסו את הסמלים שלהם על הכסף. אבל האמת היא שבתקופה הזאת זה היה סמל מאוד נפוץ. הוא הופיע בהרבה מאוד מקומות, גם הפירמידה וגם העין במשולש. זה פשוט מסמל השגחה עליונה כמו שציינתי.
בעקבות העובדה שזה הפך להיות סוג של סמל לדברים מוזרים, זה הופיע בהרבה תוכניות מסתורין. למשל, יש את ביל צופן בגרביטי פולס, שהוא בעצם משולש עם עין אחת, שמסמל מוזרויות ומסתורין.
נכון, בהחלט. לאורך השנים אגודות הסתרים הואשמו בדברים שונים, החל מעבודת השטן ועד לניסיון שליטה בעולם באמצעות החברים בהן. היטלר אפילו האשים שהבונים החופשיים בשיתוף עם היהודים זוממים לפרק ולחסל את גרמניה.
Der Völker Streit und Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten.
הרעיון של היטלר לא היה חדש, כי אגודות שונות לאורך השנים עשו שימוש באותיות ומילים בעברית על מנת לתת תחושה מיסטית ורוחנית לטקסים שלהם. וזה הפך את הקישור של היהודים, שגם ככה לא היו אהודים במיוחד בעולם, לקל יותר. אחת הסיבות המרכזיות לדעתי של הרתיעה החברתית ובעיקר הממסדית מאגודות סתרים היא הסודיות. כל מה שסודי מפחיד אנשים וגורם לאנשים לתהות מה יש להם להסתיר שהוא כל כך חשוב. והפחד הזה הוא קרקע פוריה לתיאוריות קונספירציה ושמועות. מדינות, מלכים ומוסדות דת לא אוהבים קבוצות שפועלות מחוץ לגדר, שעלולות לערער את השליטה שלהן על העם או לסחוף אחריהן את הציבור.
לאגודות סתרים יש איזשהו תפקיד בחברה?
אז הרבה מאוד מאגודות הסתרים, כמו הבונים החופשיים, שמו להם למטרה לעזור. הבונים החופשיים לדוגמה תורמים לצדקה מעל 2 מיליון דולר ביום רק בארצות הברית. אגודה נוספת בארצות הברית שנקראת השריינרים, בונה בתי חולים לילדים. בני ברית גם כן עוזרת לנזקקים במדינת ישראל וליהודים בעולם. אז רוב העמותות באמת שמות להם למטרה לעזור. חלק מאגודות הסתרים לא כל כך. אגודת סתרים נוספת, מאוד מפורסמת, נקראת ה-KKK, הקו קלוקס קלן, שזו בעצם קבוצה בארצות הברית שדוגלת בעליונות הגזע הלבן, ולאורך השנים עשתה מעשים מחרידים כנגד האוכלוסייה השחורה בארצות הברית, כולל רצח של הרבה מאוד מהם, רק מתוך אמונה שהם נחותים. זהו, זה הסיפור של הבונים החופשיים ואגודות סתרים על קצה המזלג. אז עד כאן, וניפגש בפודקאסט הבא.
ביי!
שלום לכולם. הסקרנים.